טוב, הרשה לי לפתוח במשפט שבוע נסעתי לנחם אבלים אצל הוריה ומשפחתה של אדווה פישר השם יקום דמה הקדוש והטהור נהרגה ביום חמישי שעבר בפיגוע שהיה בכביש גאה תוך ארבעה יהודים שנהרגו לא הכרתי את הדבר קיבלתי מן ההורים טלפון שעדווה זה היה יום חמישי של חנוכה אומר לי בקראת הנר השביעי ליל שישי עדווה יצאה מפה מהכינוס שהיה כאן בישיבה היא סיימה את הכינוס היה בשיעור שנתנו בסוף הלכה אל הכותל ובדרך הספיקה לדבר בטלפון ולתת סיכום של השיעור בענייני חיזוק וקירוב להורים בטלפון הגיע לצומת שמשם קבעו שיקחו אותה ושם הלכה בלהבות השמיימה מה של הנחמה ששמעתי מההורים שידעו שהיא הגיעה מבית המדרש מכאן נתנה כוח גדול אולי מותר להוסיף עוד משפט מגופה של אדווה לא נשאר כלום אפילו לא פירור אחד שנדע ואביהו שנשאום בחותונותם נשאר לה סידור הסידור במקום שמופיע באלוקי נצור לפני עושה שלום יש שם סידורים שמופיע שם מקום לומר פסוקים לשמות אנשים הייתה לה שם פתקה ירוקה קטנה בפתקה הזו היה כתוב לאמור ריבונו של עולם זכני שתהיה בי מידת הענווה זכני שתהיה בי מידת ההכנעה כדי שאהיה מקובלת ומרוצה לעם להם שם שמיים על ידי כיוון שיצאה מכאן והספיקה להעביר את הדברים מכאן בדרך להמשיך את התורה מכאן יהיו הדברים שאנחנו עסוקים בהם גילוי לנשמתה, קדושה והטהורה תעלה היא עם כל הקדושות והקדושים שבתלמידי רבי עקיבא וחבריו הישיבה כל כך גדולה הזאת שהקימו למעלה מריצי יושר, מלמדי זכות, שנזכה באמת כולנו לקבל, שתהיה שתהיה בנו מידת הענווה, שתהיה בנו מידת ההכנעה, כדי שנהיה מקובלים ומרוצים לאהוב ולאהב שם שמיים על ידינו. אולי גם מתוך הדברים האלה, המשך הדברים שאני מרגיש שאנחנו צריכים לעסוק בהם עכשיו. הימים שאנחנו מצויים בהם הם ימי מבחן קשים מאוד. ואפשר שוב לטעות כמו שטעינו לפעמים ולחשוב שאלה ימי מבחן פוליטיים לארץ ישראל. זאת תהיה טעות חמורה מאוד. אלה ימי מבחן רוחניים לעצם תורתנו, לעצם זהותנו כיהודים, לעצם קיומנו בכלל כדבר שראוי שיקרא מדינת ישראל. אני רוצה לחשוב על הדברים הללו מתוכנו ומתוך בית המדרש שלנו. כשיעקב יורד למצרים הוא שולח את יהודה, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן. צריך לשים לב שבשלב הזה הופך יהודה לשליח השני של יעקב אבינו. יש ליעקב אבינו שני שליחים. השליח הראשון נשלח מחברון, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. עכשיו נשלח השליח השני. השליח הראשון נשלח מחברון והשליח השני נשלח מבאר שבע. השליח הראשון נשלח עם הגדרת שליחות ברורה. הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, לך נא ראה את שלום אחיך. והוא חוזר ומגדיר את השליחות שלו בלי סוף, את אחי אנוכי מבקש, עד לפסוק החותם את ספר בראשית בשליחות של יוסף, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, תמשיכו להיות אחראים על האחווה שהפרתם. אתם לקחתם אותי מכאן למצרים, אתם צריכים להחזיר אותי. אבל מהי השליחות שיהודה נשלח? מה התפקיד של יהודה כשליח? בפשטות, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן. רש"י אומר שבפשט להורות לפניו כתרגומו, כלומר לפנות לו מקום ולהורות היאך יתיישב בה. ומה זה לפניו פעם שנייה? אני חוזר על הפסוק, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. לפניו פעם שנייה, קודם שיגיע לשם. רש"י פשט קודם כל, צריך ללמוד קודם כל פשוטו של מקרא. ואת יהודה שלח לפניו, למה שלח בכלל את יהודה להורו? כדי שימצא דרך להתיישב, והוא שלח אותו כדי שהוא יהיה שם לפניו, כדי שהוא יגמור לעשות את הכל קודם שיגיע לשם. אז הלפניו הראשון פירושו כדי לפנות לו מקום, לפניו הראשון מלשון פינוי. ואת יהודה שלח לפניו, הייתי אומר, ואת יהודה שלח לפנות את השטח, לפנות את המקום, לארגן את המקום, להורות לפניו גושנה שהוא יהיה שם לפני שהוא בא. משונה, מה, הוא לא סומך על יוסף שיארגן לו את המקום יפה? מה פירוש לפנות לו הדרך? הוא מבין במפה של מצרים יותר מיוסף? רש"י מביא מיד בהמשך, הוא מדרש אגדה, להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. אבל אז זה לא מובן, כי אם הלפניו הראשון והשני הולך על יעקב, בסדר, עוקבים? אם הלפניו הראשון והשני הולך על יעקב, כמו שאמרנו, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, כלומר שלח לפנות לו מקום כדי שיגיע לפניו, אז אני לא יכול להיות שהפשט הוא שהוא שלח אותו להקים לו בית תלמוד להורות לפניו. אסור לו, גם אם היה שולח אותו ליהודה אסור להורות לפניו. איך הוא יכול לעשות את זה? מוכרחים לומר שאם נסביר כמו הפירוש השני של הפסוק, ואת יהודה שלח לפניו להורות במובן של בית תלמוד, שאולי זה מדרש, אבל אגב הוא פותר את הבעיה הקשה של רש"י הראשון, לא שולחים את יהודה למצוא את הדרכים במצרים, זהו, האסטרטג של מצרים. הייתה יהודה לקודשו, שולחים אותו להקים לו להורות בית הוראה, זה הבנתי, אבל אז יהיה הפשט של הפסוק פשוט, ואת יהודה שלח לפניו. לפני מי? לפני יעקב. אל יוסף להורות לפניו גושנה. מי זה הלפניו השני? לפני יוסף להורות לפניו גושנה. אבל צריך להמשיך. מה, להקים בית תלמוד כדי לתת ליוסף שיעורים פרטיים בלבד? הרי הוא הולך להקים בית תלמוד כדי להמשיך את הישיבה שאברהם נתן ליצחק, נכון? דיברנו בזה, ויצחק ליעקב, ויעקב מינהו, ועכשיו צריך להקים בית תלמוד. אז להורות לפניו רק לפני יוסף? ואחת משיחותיו בפשט של המקרא ממש, מזכיר כאן האדמו"ר מלובביץ' דבר נפלא. הוא אומר, אין ברירה אלא להסביר דבר פשוט פה, אין ברירה אחרת. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף ואמר לו, לך מהר מהר להקים לי בית תלמוד כדי שחס וחלילה יוסף לא יעשה את זה לפניך. להורות לפניו גושנה. אוי ואבוי אם יוסף יתקין את הבית תלמוד הזה. את הבית התלמוד שאתה הולך להתקין צריך להתקין, למה? כי עם ישראל צריך בית תלמוד. אבל יש ראש ישיבה אחד שאסור למנות אותו, יוסף. זה משונה מאוד. ואת יהודה שהלך לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה להתקין לו בית תלמוד, אבל שיוסף לא יעשה את זה. אני חושב שאנחנו צריכים להבין את זה באמת על פי המהלך הזה, כי המהלך הזה קודם כל בפשוטו של מדרש האגדה שבפשט המקרא, או בפשט של הדרך השנייה בקריאת הפסוק, זה הפשט, אין אפשרות אחרת. נדמה לי שהפסוק הזה הוא יסוד גדול מאוד לתפקיד שאנחנו צריכים להבין לעצמנו היום בבית התלמוד שאנחנו חיים בו, מקימים אותו יום יום. לפני קצת יותר מ-90 שנה, חודש מנחם אב תף ריש עין גימל, שולח הרב איגרת הרב קוק באיגרות הראייה, שולח איגרת שצריכה להגיע לקונגרס הציוני שמתכנס באותו זמן באירופה. האיגרת ממוענת לאגודת המזרחי בקונגרס הציוני, שלום רב מהררי קודש. הוא כותב את האיגרת מארץ ישראל. האיגרת נכתבת זמן לא ארוך אחרי שהקונגרס הציוני הקודם רשם באחד מסעיפיו, על פי לחץ של הרצל, את המשפט הבא: הציוניות דבר אין לה עם הדת. כך, לא פחות. מתנצל בהתחלה, הרב מתנצל שהוא לא יכול להגיע לשם, והוא מבקש לכתוב מכתב עם ראשית הגיגיו בעניין. הגיע לתף קוף עין א' באגרות הראייה, ושם באמצע האגרת הוא כותב כך, אני קורא כמה מן השורה: דברים מופלאים, דברים יסודיים, היום צריך לומר את הדברים האלה כבר בראש גדול, בראש ברור. האומה בכללה, עם כל גודלה וחוסנה הרוחני, עם כל גאון נשמתה, לא תוכל בשום אופן להיות מצטמצמת רק בעוגה הצרה של חלומו של דוקטור הרצל, זיכרונו לברכה. האומה לא תוכל לסבול את הצרות, את הקטנות של החלום. תקשיבו מילים: עם כל יופיו ועוזו לפי הערך, בסדר? לפי מה שערכו, לפי מה שהוא גילה דבר מאוד חשוב. הציוניות המעשית והעיונית, הפוליטית והדיפלומטית, וכל ענפי היחד, כמו שיצאו מן הכוח אל הפועל עד היום, יש בהם בהחלט, יש בהם עניינים נשגבים ונעלים שאנו נקראים ממעמקי הווייתנו הישראלית לתומכם בכל כוחותינו הגשמיים והרוחניים. אבל כל אלה יחד אינם כי אם הגוף. אנו קרואים מיד לזרוק את הנשמה בגבייה המכותבת הזאת, כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, באופן שתרכוש לה מיד ולדורות את אותו כוח המושך הגדול
שיהיה יכול למשוך את האומה כולה אליה. לא נעשה את זה, היא לא תהיה ראויה לשמה. כדי שיהיה לה הכוח הגדול שיוכל למשוך את האומה כולה אליה, מגדולם ועד קטנם, מכל המפלגות, מכל הסתירות, מכל הסיעות והפיזורים השונים. ואז ניתן לעולם את המושג שמקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון, התנ"ך נותן לה בכל העומק וההוד המסורתי.
עכשיו תקשיבו טוב.
לא הד קול, לא הד קול שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו. לא הד קול כזה לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה, אלא שגוי קדוש, סגולת עמים, גור אריה יהודה, יהודה, מאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר אהב סלע. לא הד קול אני חוזר שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. אתם רוצים להשיב חיים לעצמות יבישות. איך אתם תשיבו חיים לעצמות היבשות? כי תגידו שאי אפשר להישאר פה בגלל שהגלות מגרשת אותנו ושונאת אותנו והולכים להקים מקלט? ומה יקרה כשיום אחד יגידו אבל המקלט הוא כבר לא כל כך בטוח? אז מתפרקים, סוגרים את המקלט, שחולשות בהבנת הקשר שלנו לארץ היום אינן חולשות פוליטיות, אלא חולשות בעצם השאלה מה בכלל באנו לעשות פה. האם באנו מפני שרצינו למנוע באופן שלילי את הצרות? אנחנו רוצים להקים בית בטוח, רוצים להקים מקלט, זה המניע. יש אורגן, יש גוף, יש אורגניזם בעולם שיכול להתקיים ולמלא את חייו רק מאיזושהי סיבה נגטיבית שלילית? זה אתמול בלילה באיזשהו מקום, מדברים היום על, כל כך מפחדים מהמושג פוסט-ציונות, מכירים? אל תסכלו לי. גם אני פוסט-ציוני. פוסט-פוסט-פוסט-ציוני. אומרים הציונות מתה. אני אומר חס וחלילה. אבל החלק הראשון נגמר, ברוך השם, וזיכרונו לברכה. ברוך השם, חלק א', הסתיים. אין אדם אחד במדינה שמאמין שהתוכן המרכזי שמילא את חלק א', כלומר להקים גוף, יכול עכשיו לספק את החיים הרוחניים כדי להמשיך. אם לזה קוראים מת, אני אומר הלל על המוות. וההלל על המוות הזה לא גדול קטן, או לא קטן יותר מההלל שאני אומר על עצם זה שהגוף הזה קם.
צריך להבין טוב. תינוק לא עלינו חולה. חולה במחלה אנושה. במחלה אנושה שמגיעה עד לכדי מה שנראה כמו מוות. טובי המומחים אומרים שהוא בעצם מת. אומרים שהוא מת קליני. טובי הרופאים כבר מציעים במקומו כל מיני תואמים. אחד כלומניק מהתואמים שהוצאו, יש כאלה שחוגגים את עניינו היום, אתמול, שלא יודע מתי. נסל אחד מהמשפחה שרצה לעשות במקום. תורי הרופאים אומרים, התינוק מת, נו, הוא בגלל, אין לו כלום, הוא לא חי. גם אנחנו אומרים, הוא לחורה, לחורה, לא חי, התחיינה העצמות האלה. בית קרוב. עצמות יבישות, פזורות. בפתע התינוק מתחיל לקום. הוא קם בצורה עוד לא כל כך גדולה. ולאחרי המון שנות תרדימה, הוא מזיז רגל ראשונה. שמחה עצומה. כותב הרב באיגרת אחת. התינוקת מבקשת בובה. איזו שמחה. רק מי שאין לו טיפת הבנה וטיפת רגש יגיד מה הערך של בובה? שוטה. היא מבקשת בובה. היא יצאה מהאפתיות שלה, מהאדישות, היא רוצה בובה. ובאולי כל התינוקות רוצים בובה. כפוי טובה, טיפש. התינוקת הזאת חשבו שהיא כבר לא מדברת בכלל. היא רוצה בובה. שמחה עצומה. תינוקת מתחילה להבריא. כבר מזיזה שתי רגליים. היא הפסידה הרבה מאוד שנים. היא משחקת עם בובה בגיל קצת מבוגר. לא נעים. ובשלב מסוים היא מפסיקה לשחק עם הבובה. כשהיא שיחקה עם הבובה היא הייתה נורא נחמדה. כולם ככה אמרו פוצ'י ומוצ'י וזה היה נורא נחמד. ואז הגענו לפוסט בובה. פוסט בובה. תקופת הבובה מתה. אז קוראים לזה הציונות מתה? ברוך השם, הבובה מתה. ניקח את הבובה, נשים אותה במדף במוזיאון, נשבח כל שנייה ושנייה על הזכות שהרגע הזה שלעולם אמא לא תשכח אותו. כשהתינוקת אמרה רוצה בובה, לעולם לא נשכח אותו. מה זה אמר לנו שרוצים בובה? אולי הגיע הזמן לקרוא למחנכים, לקרוא לאנשים ולהגיד, חבר'ה, זה לא יכול להימשך כך. עכשיו צריך להכניס תוך אל העסק הזה. אבל היא תהיה פחות חמודה והיא לא תשכב כל הזמן עם מוצץ ותבקש בובה. נכון? ברוך השם. מה ברוך השם? זה כואב? כואב. ברוך השם, כואב. אז מתחיל המבחן האמיתי. אז מתחיל המבחן רטרואקטיבי. עלתה דעתנו באמת שהילד הרדום הזה אחרי 2,000 שנות תרדימה, עלתה באמת על דעתנו שכל מה שהקדוש ברוך הוא העיר אותו היה כדי שהוא יבקש בובה?
שהוא יסתפק בזה? ככה למדנו אותו בחרתנו? היה לנו אבא אמינה שיהודי זה מה שהוא רוצה, לא רוצה יותר מזה? גם התינוקת אמרה בובה. כשהתינוקת אמרה בובה, והאמא כל כך שמחה שהיא אומרת בובה, היא לא נצרה בלוח ליבה את התמונה שהיא עוד תראה את התינוקת הזאת בחופה שלה? אתמול שלשום לא אמרו שהיא תקום בכלל. יש סתירה בין זה לזה בכלל? פוסטים פילי פלאים, ברוך השם שיים יש כל כך נבלים מזה. עכשיו אנחנו רוצים להבין כולנו את הקומה הבאה. אנחנו לא יכולים לשאת את זה שאנחנו לא נכנסים לקומה הבאה. הרב ממשיך אחרי המשפט שאני חוזר עליו האחרון: לא הד כל שעם סנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו, לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. ונחזיר לעצמנו לראש, כל תפיסות התנועות העממיות, החילוניות במושג פשוט למיניהן, דיברו בסופו של דבר דיבורים במובן של ההצלה, של המקלט, של הבית. אין סוף פעמים צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל שנייה. לא מתוך הורדת הערך שבזה, חס וחלילה, אלא מתוך העלאת הערך. לא מאמין, לא ייתכן, לא מאמין. אני אומר שמי שלא מאמין במה שאני רוצה להגיד עכשיו, חסר לו אמונה בכנסת ישראל. לא יכול להיות, לא יכול להיות שהציוני הכי רחוק בתוך תוך תוך תוכיותו חשב שתפקידו של עם הבחירה הוא להקים בובה. לא יכול להיות. זה ילדים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בא, מהר השלב הבא, עכשיו בא. אצל הרב קוק הוא בא לפני 91 שנה בתף רי שעין ג' הוא קורא למזרחי, לא יודע מה ההגדרה הפוליטית, למזרחי, לציבור הגדול הזה, הוא קרא להם ואומר להם: יש לכם תפקיד אחד, מהר מהר להכניס את הנשמה, אל תעסקו את להכניס את הנשמה. תשמעו מה הוא עושה. הדת בישראל, מתייחס לביטוי הנורא הזה, הציונות דבר אין לה עם הדת, אומר, זה דברים נוראיים, זה כמו להקים מקדש לעבודה זרה. הדת בישראל, אור השם שבנשמתו, הבעת החיים העצמיים והיותר פנימיים שלו, מה שנתן ונותן לו את הכל, שמעמידו על הרום העליון של במותי ארץ, על המעמד של מורה האנושיות כולה, אור הגויים, בית תפילה לכל העמים. אי אפשר שתנועת החיים שלו תהיה פרודה ונעקרת ממקור חייו זה. תקוות תחייתנו היא הרבה יותר עליונה מלהיות תלמידים קטנים או גדולים של אירופה הקולטורית, תלמידי אירופה התרבותית. זה נכתב 40 שנה לפני השואה, כדי שנבין את הרצתו של הרב לאירופה בימי תפארתה. זה בשיא התפארת. דרעת, חשוב להגיד את זה. זה לא נכתב תוך כדי מלחמת העולם, זה התחיל שנה אחרי. נכתב בימים היפים ביותר שכולם מדברים על אמנסיפציה והשכלה ותרבות והשתלבות. תקווה תחייתנו היא קצת יותר מלהיות תלמידים קטנים או גדולים של הבלוף הזה, שאושרה של אירופה הקולטורית מוטל בספק גדול. הציונות לא תהיה אלא מוכרחת היא לשוב אל מקור החיים של האומה מראש צורים. איך אפשר שדבר לא יהיה לה עם הדת? זה חיקוי שפל, כותב הרב קוק. לדבר על מדינה בלי להיכנס לתוך מציאות התורה זה חיקוי שפל. זה הרבה יותר מחפיר מהחיקוי הציורי של שינוי מקום המקדש. למה אני מזכיר את זה? שולח יעקב את יהודה לקיים את השליחות שלו. שני שליחים יש ליעקב. השליח הראשון נשלח מעיצה עמוקה של אותו צדיק בחברון. השליח הראשון נשלח כדי לחלקל את האומה הזאת. השליח הראשון נשלח כי זה שנתיים רעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר. הוא נשלח להיות לפליטה, לשארית העם. למחיה שלחני אלוקים לפניכם, שימו לב לפסוק, לפניכם. אני באתי לפניך, יהודה. עכשיו אתם מבינים למה יעקב שולח מהר את יהודה. השליח השני נשלח כדי להקים את הקומה השנייה של הציון. כדי להקים את הקומה הפנימית, הרוחמית, את הייתה יהודה לקודשו. הברכה השנייה בברכת המזון היא ברכת הארץ. בברכת הארץ אנחנו יודעים שכל מי שלא אמר ברית, ארץ ותורה, לא יצא ידי חובתו. בריתך שחתמת, תורתך שלימדתנו על הארץ ועל המזון. ברית ותורה. הברית הזאת היא ברית המילה שעליה נחרטת הארץ. מי שלא אמר בברכת הארץ את התורה לא יצא ידי חובת ברכת הארץ. זה לא ברכה נפרדת. מי שלא אמר תורתך בברכה על הארץ, על המזון, עסק בגובה, עסק בגוף, עסק בחיקוי השופל. הוא לא עסק בארץ שאנחנו מדברים עליה. הוא לא יכול להיות שהוא יוצא ידי חובה של ברכת הארץ עצמה. זה כמו מי שחס וחלילה יגיד שהקדוש ברוך הוא חס ושלום זם את העולם חוץ מי. כך היינו רק מי שיברך את הארץ בלי שיגיד את התורה בה. הברית בנוסף לארץ ולתורה באה לומר את האמונה בכנסת ישראל. גם מי שמדברים רק ארץ, לא יכול להיות שבתוך תוך תוכיותם זה יתגלה עוד 20 שנה, עוד 50 שנה, עוד 100 שנה. הם מתכוונים לארץ ותורה. גור אריה יהודה נאור ממאון קודשו. לא כלב שבורח, אלא גור אריה שהולך למלוך על העולם ולהציע לפניו את שם השם ולקרוא לבית תפילה לכל העמים. לא פחות מזה מילימטר אחד. לא כלב שבורח, ממילא לא יכול להיות שהוא יסתפק להסתפק באיזה תרבות אירופית קולטורית כזאת בתור תלמיד קטן שהיא של איזה תרבות מחוקה. הוא בא הנה כדי ליצור תרבות לעולם, הוא בא הנה כדי ליצור תורה, הוא בא הנה כדי להראות מה זה ברית ותורה וארץ ביחד. צריכים להבין את זה, אנחנו צריכים לתפוס את זה. את יהודה שלח לפניו אל יוסף, והוא אמר לו, יהודה, יוסף נשלח לפניך, תכניס את זה לראש. לא קיבלתם את תפקידו של יוסף האחים, לא הבנתם את התפקיד. יוסף נשלח לפניכם, כי קודם כל צריך להקים את הגוף. אל תהיו לי רוחמים כשצריך להקים את הגוף. אל תגידו, אז מה אם התינוקת צועקת בובה? מה זה סתם, זה שטויות. אל תגידו כך. יוסף נשלח להקים את הגוף, כי צריך את יוסף לפני שיופיע יהודה ודוד במשיח בן דוד. אבל אז מגיעה התקנה, יוסף יכול לרוץ מהר לגושן ולהקים בעצמו את הישיבה. אז מה יהיה? אז זאת תהיה ישיבה במדרגה של, החלק הראשון. אסור! יוסף צריך לבוא ללמוד בתור תלמיד אצל יהודה בישיבה. הישיבה היא יהודה, נהורות לפניו לפני יוסף גושלה. עכשיו אפשר יהיה להקים. אם תעברו פעם בחצי דקה על הפרשה ועל ההסתרה של ויגש, תראו את ההבדל, זה פילי פלאות. כל עיקר עניינה של הפרשה בחלקה הראשון ודאי, זה שנוצרת, ברוך השם, האחווה בין האחים. נוצרת אחווה. ויגש אליו יהודה, גישו לה אליי ויגשו. ברוך השם, מתקרבים חזרה, אני יוסף, אני יוסף אחיכם. מערו ועלו את אבי, יעקב מגיע, כולם מתחברים ביחד. העולם רואה את האחווה הזאת. הוא רואה את האחווה הזאת, וישמע בית פרעו, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעו, הם רואים שהאחווה הזאת היא עובדה. מה עושים עם האחווה הזאת? עם האחווה הזאת שורדים בגלות. זה הפרשה. עם האחווה הזאת נכנסים לגושן, סוגרים את החומות, עושים גטו מרצון, וביישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. עם האחווה הזאת מגיע המשנה למלך, הפטריוט הגדול, ואומר לאחים שלו, כשאתם באים אל פרעה, תראו קצת נבח שלא יגייס אתכם. שאל אתכם למה אתם מתאימים, איזה קומנדו, בגיבוש. חלק מהצדיקים שלנו עוד לא חזרו עכשיו, נכון, מהגיבוש. כשישאל אתכם על הקומנדו, תגידו לו, כי זה לא שלנו עצמם. מה לא שלנו? כבוד המשנה למלך? אין המלך, אני אסביר לכם אחר כך, אל תבלבלו את המוח. כשהוא יבוא, אחרי זה אני אסביר לכם, אל תשאלו עכשיו שאלות של בן אישי. ככה תעשו. זה, ככה הם עושים. אני לא יהיה לך לעשות את זה, לך תשים שם גיבור כמו יהודה, גם הוא יעשה, איי, קחו אותו להיות רמטכ"ל. אז הוא מקצה אחד לקח, שיבואו כמה מהצד. שאלו, מה אתם עושים? תגידו, אנחנו מחלים. מצור. נגיד, טוב, נו, מה אפשר לעשות? צריך להחזיק אותם, אחים של יוסף, סך הכל כלכלית, זה משתלם. בהפטרה, הסיפור הוא אחר לגמרי. יחזקאל אחרי שראה את הרי ישראל נותנים פירותיהם בעין יפה בפרק ל"ו. ואחרי שראה את הבקעה מלאה עצמות. ואחרי שלקח אותו הקדוש ברוך הוא והעבירני עליהם סביב סביב, ויאמר אלי בן אדם, תחיינה העצמות האלה. הוא לא מאמין שאני יכול לחיות. ואחרי שהוא גילה לי שלי יש כוח להחיות את העצמות, אני רק צריך להגיד מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו. אחרי שקמו העצמות האלה ותקרבו עצם אל עצמו, אחר כך פתאום התנבא יחזקאל את ההפטרה שלנו, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולכל בית ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו לאפרים ולכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. אבל זה לא מספיק, עכשיו תיקח את שניהם ותעשה אותם עץ אחד, ועשיתם לעץ אחד. זה לא מספיק, עכשיו תגיד להם שמלך אחד יהיה להם, ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם. אבל זה לא נגמר, עכשיו תגיד להם, עכשיו ידעו עמים רבים כי אתם העם ואני האלוקים. זה פלא ופלא החילוק בין הפרשה להפטרה. בפרשה מחליטים שחייבים להיות אחים, כי כדי להישרד צריכים להיות ביחד. מי שלא יהיו ביחד פשוט לא ישרדו. מי שיצאו מהחומות של גושן לא יישארו. הם לא יהיו, הם יתבוללו, לא תפגשו אותם יותר. הם ה-50% וה-60% והפחות והיותר לא עליהם. תרבות שלמה שהעולם כולו בא ומבקש אותה. אבל כאן אני רוצה לומר לכם את המשפט החשוב שהרב מוסיף פה. לפני שמדברים על העולם, המזרחי, הוא אומר להם באותה איגרת, מוכרח להיות בציוניות מה שישראל בעמים. אתם שומעים? כוח של תפיסה תמידית, כוח שלא יחדל את עבודתו ואת סגולת הפרייתו, לעולם יתבע את תביעתו, גם כשזה לא יהיה כל כך מקובל, ויביע ברמה את תקוותו לניצחון מוחלט ושלם של דעתו הכוללת, העליונה והקבועה. המזרחי צריך להכיר בגאון את גדולת תאותתו. תקשיבו טוב, לא להיות שמש למפלגה מעשית, פוליטית, קולטורית. לא לתת רק כוח טכני, כי אם ליתן לתנועה הגדולה רבת הצבעים ואדירת הפעלים והשאיפות את דחיפת חייה הפנימית היותר עצומה, להוציא את עניין הציוניות מקטנות לגדלות של תנועת חיים של הגוי כולו, ההולך בגאון לקראת עתידו הגדול באור פני השם אלוקיו. הערכתי באיגרת הזאת, איגרת תקופה עם א', אני חושב שצריך ללמוד אותה וללמוד אותה וללמוד אותה. אנחנו צריכים להבין שהתפקיד שלנו במציאות הזאת, הארץ ישראלית, המדינת ישראלית שלנו, היא מה שתפקידו של ישראל בעמים, לא פחות מזה. להוות כוח התסיסה. מהם החלומות הלאומיים שלנו? מהם החלומות התרבותיים שלנו? האם החלום התרבותי שלנו, התרבותי, הוא כבר הפסיק לגמרי להיות צ... צרכנים קטנטנים של אירופה הקולטורית ושל שאר הבליה? האם אנחנו מציעים תרבות? האם אנחנו מציעים תוכן תרבותי שלם, כוח של תפיסה שלמה? אנחנו לא יכולים להפקיר את גושן, את בית התלמוד, את הלהורות לפניו. כי צריך להבין מה קורה. אם אנשי המעשה מרגישים שמי שיש להם השפעה של תורה ושל בית תלמוד זה רק האלה שאינם מעריכים באמת את אנשי המעשה, אז הניגוד הולך וגדל. ההקצנה לשני הכיוונים תלך ותגדל, האנטיות תלך ותתעצם, ועל כל הצלחה רוח ניתחה. יהיה מן הצד השני כישלון הפוך. גם בפוליטיקה. על כל מנדט לכאן, יהיה מנדט לכאן, ולפעמים זה ילך לכאן, ולפעמים זה ילך לכאן. תסתכלו ב-20 שנה הזאת. מדויק. את יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. אני חושב שצריך ללמוד את הפסוק עכשיו בשלימותו. את יהודה שלח לפניו אל יוסף, לך תכיר את יוסף, תאהב אותו, תדע מה הוא עשה יוסף. גם אתה חלק מיוסף, גם אתה חלק מהבניין המעשי של הבית הזה, של המדינה הזאת, של המקלט הבטוח, של הזכות להוציא את הילדה מתרדמתה ולקרוא סוף סוף בובה. אבל עכשיו לך אל יוסף, וכשיוסף יבוא איתך, קח בריחה ממנו, איך אומרים הילדים, ותתפוס פור, ותרוץ להקים לפניו את הישיבה. הוא יבוא, וטרח, אתה הקמת את הישיבה. אי, הוא יבוא ויתאר, אין לך זכות, זה בתוך השטח המצרי וזה שטח שיפוט שלו, אתה תגיד לו, תחנת השידור שלי זה אקס-טריטוריאלי. ויעזור לו כלום. אין לך פה תחום שיפוט, זה אקס טריטוריה בפירש. אתה מוזמן. מה פירוש אתה מוזמן? אתה לא יכול בלעדיי. תדע למה אתה לא יכול בלעדיי? כי גיליתי לך שאני לא יכול בלעדיך. אני אוהב אותך לא כי זה טוב לומר כך, כי אני לא אשכח לעולם שהתינוקת התחילה לצעוק בובה. לעולם אני לא אשכח את זה. גם כשנשמח בחופתה לרגע אחד, תשאלו את האמא אחרי שהיא זוכרת את המחלה הזאת. היא לעולם לא תשכח את ההודעה כל שנייה. היא פתאום תראה בחופה שלה את הרופא שנתן את התרופה הנכונה. היא תימס. עכשיו אחרי שיהודה הלך אל יוסף, עכשיו הוא יכול להורות לפניו ולהגיד ליוסף, אדוני, זה שלי פה. אני יוצר את התרבות הזאת. אני יוצר את התרבות, כי עם כל הקדושה והכבוד וההערצה לשם השמיים ששגור על פיו של יוסף, את עומק, עומק, עומק התורה צריך להוציא מבית המדרש האקס-טריטוריאלי. הסגור הוא מסוגר בקודש. הייתה יהודה לקודשו. מתוך עמל אינסופי של איך מייצרים קדושה בעומק, ומתוך הבנה, אין עומק בלי ללכת אל יוסף ולהכיר אותו. להקים בית מדרש אקס-טריטוריאלי זה לא להתנתק מיוסף ולחיות בירח. זה סתם כלום. זה להכיר את יוסף ולאהוב את יוסף ולהשתתף עם יוסף ולעזור ליוסף ולהיות בצבא עם יוסף ולעסוק בבניין עם יוסף ולזכור כל הזמן זה בתחום הבובה בובה. עכשיו אנחנו עולים קומה, כי יוסף לא יכול בלי בית המדרש, ואני לא יכול בלי בית המדרש. תעשו בחינה לעצמנו, מהי השאיפה התרבותית שלך? בית מקדש או משהו פחות מזה? זה המבחן שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מהי מושאי ההערצה שלך? שלך בישיבה הגבוהה? של אחיך בישיבה התיכונית? של חבריך בכמה שנים פחות מזה ויותר מזה? האם אנחנו יוצרים חברה? אנחנו יודעים כמה אנחנו רחוקים מזה. אנחנו יודעים את המציאות. חברה שהשאיפות התרבותיות שלה זה הייתה יהודה לקודשו. אנחנו לעצמנו קודם כל, זה הנקודה. הציוניות צריכה לעשות, סליחה, התפקיד שלנו, המזרחי הוא קורא לזה הרב, מוכרח להיות בציוניות מה שישראל בעמים. אנחנו עושים את זה? אני מאמין שאנחנו היום בדרך יותר ממה שהיינו פעם, גם כלפי עצמנו, ברוך השם. אבל עוד רבה 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 הדרך, צריך לעלות עליה. אסור לנו לוותר. אנחנו צריכים להבין מהו בית המדרש היום במדינת ישראל, מה תפקידו של בית המדרש שלנו במדינת ישראל, מה התפקיד שלנו כלפי עצמנו. עם טיפת חוכמה, במקום להיות מדוכאים זה שמערכות קורסות, לומר ברוך השם שפוסט, אשרינו. במקום לומר הציונות מתה, כמו שאומרים אנשים מדוכאים למיניהם, לומר אשרינו שלב א', אוי, נגמר, לא צריך אותו. נו, הלוואי שלא נצטרך אותו בכלל, שכולנו נוכל להיות רוחמים. או צריך את שלב א', שלב א' נגמר במובן, הוא כבר לא יכול לספק אף אחד. אף אחד, אף הוגה, אף אדם ברדה ביישוב, לא יאמר היום שהתפקיד שלנו הוא מקרה פתוח מזה. אף אחד לא יחשוב שזה יספק את, את, את הצרכים של, של, של נער ונערה בתל אביב ובחיפה ובירושלים. שואפים גדולים אנחנו, ילדים של ריבונו של עולם אנחנו. ולכן צריך את השאיפות הגדולות האלה. צריך להתרגל לתפקיד של אלה שהם יוסף ויהודה כאלה יחד, לתפקיד שלנו שכל כך קל לדבר בו. זה הסיכון, לא רק על הארץ ולא רק על התורה, אבל כל כך בנפרד בין שניהם. מכירים את זה? בטח. אנחנו מאוד 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 אוהבים את התורה. מצוין. אם אפשר שזה לא יהיה בשעות המנוחה. זה דבר מהירה, והתורה זה פילה פלא עם התורה? יופי. עד שלא ינמד יותר מדי. חוץ מזה, אנחנו ממש אוהבים את הארץ. כלומר, את יוסף, את הבניין, את ה... מה רפרטואר השירים שלך כשאתה מדבר על הארץ? מה רפרטואר של התרבות שלך כשאתה מדבר עליו? כל מי שלא אמר ברית ארץ ותורה לא יכול להגיד על הארץ ועל המזל. הוא לא יגיע לארץ, לא, הוא לא יגיע לתורה, הוא לא יגיע לארץ, לא הוא. הוא לא יגיע לארץ כלפי אחיו, זה לא הוגן, זה לא צודק, זה גם עוול. כי אם אחיך הרופא עוסק עכשיו בלגרום לילד לצעוק בובה, ולך יש שתי דקות להיות בבית המדרש, זאת חובתך לדאוג לזה שהוא לא יסתפק בבובה. זאת חובתך. אתה צריך להריץ אותו על זה שהוא נותן את נפשו ועוסק עכשיו בזה שהתינוקת תצעק בובה. ואתה צריך להבין שאם הוא עוסק בזה כל כולו, אז הוא לא עסוק ברוך מיות עכשיו. אז תעסוק את זה, תוציא אותו, תכניס אותו לזה. אתם ימלא את האוויר בכל כך הרבה שזה ימלא אותו, אתה חייב לו את זה. מה אתה חייב לתת לו? מסכורת על זה? אתה חייב לתת לו את החיים? זה הוגן שהוא ימסור את נפשו ואתה תעמוד אחר כך ותזלזל ותגיד מה יצא מכל התנועה הקיבוצית שלך? זה הוגן? זה הוגן שהוא ימסור את נפשו על חקלאות הארץ הזאת ועל בניינה ואתה עכשיו תעמוד ותגיד אמרתי לך שזה? מה אמרתי? אמרתי לך שבובה לא מספיק, גאון שאמרת שבובה לא מספיק, גדול עולם. זה חוסר מידות, זה התנשאות. במשפט אחרון, אתם יודעים מה ההבדל בין השליח הראשון לשליח השני? קודם כל, כמו שאתם שמים לב, יוסף השליח שצריך להיות אחראי על הכלכלה הוא השליח הראשון. לא צריך להיעלב מזה, הוא יקבל את הבמה הראשון. הגיע הזמן שאבני תרי ידעו את זה ביניהם. זה בסדר גמור, ככה היגיון. קודם כל מקימים את הגוף, אחרי זה מכניסים בו נשמה. אם אתה קודם כל תקים את הנשמה ואחרי זה את הגוף, אתה תצטרך להשאיר את הנשמה בסקי. אי אפשר, מקימים את הגוף. ככה זה מעצמות בנו. קודם כל הרי ישראל נותנים פירות, אחרי זה מקרבים את העצמות, אחרי זה בא הרוח, אחרי זה הנשמה, אחרי זה שניהם עץ אחד, אחרי זה יראו כל העולם. זה הסדר. אז לא נורא. הרי הראשון, קצת כבוד, יוסף הולך ראשון. יש עוד הבדל בין השליחים, והוא הבדל מהותי. יוסף נשלח, למה? כי יעקב שולח אותו. יהודה נשלח גם כי יעקב שולח אותו, אבל מי שזוכר טוב זוכר שיש לזה פרט נוסף. מי ביקש שיהודה יהיה שליח? יהודה בעצמו. הוא פנה אל אבא ואמר לו, אחרי שאבא לא הסכים לתת את בנימין לראובן, הוא פנה ואמר לו, שילחה הנער איתי, אני רוצה להיות שליח גם. ראי ואהוביי, להקים את הגוף, הקדוש ברוך הוא ממנה את השליחים מעצה עמוקה שבחברון. אוי, אבל להקים את בית המדרש, אתה צריך לרצות לעשות את זה. לקחת הריבות על בנימין, לקחת הריבות על האח שבחלקו יוקם המקדש, זה לא ואיש לכם. זה לבכות, אבא, שילחה הנער איתי. את הרצון הזה, את ההבנה הזאת, מה השליחות שלה? מה אנחנו עושים בכלל? מה אנחנו עושים פה כשאנחנו עוסקים בדבר גדול ובדבר קטן? באגדה והלכה, בפרטי תורה וקללותיה. מה אנחנו עושים פה? את השליחות הזאת, שצריך השליח השני בענווה כל כך גדולה לדעת, הוא הולך אל יוסף, הוא אוהב אותו, הוא שליח מספר שתיים, לא מפני שהוא יישאר מספר שתיים, מפני שהוא יוביל את הכל, אבל לכן הוא צריך בענווה כל כך גדולה לראות איך הכל 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 מוביל לאותה שירה, לאותה גאולה. פתחתי בענווה שאדווה דיברה עליה, השם יקום דמה, יצאה מבית המדרש הזה. אני מאז שראיתי את המשפט הזה צירפתי אותו לתפילתי. אני חושב שהוא כל כך עמוק. ריבונו של עולם, זכינו שתהיה בנו ההכנעה ותהיה בנו הענווה, כדי שנהיה מקובלים ומרוצים לעם, ושנאהוב ונאהיב שם שמיים על ידי. ערב טוב.